אנחנו בשיעור שלנו היום, הכותרת שלו זה לקראת יום הדין. יום הדין למעשה מכונה בחז"ל כל מקום שאנחנו קוראים היום, הכוונה היא ליום הדין, כך אומרים חז"ל. ויהי היום, או ויהי בימי אחשוורוש, אז אומרים, סליחה, לא בימי אחשוורוש, אבל כשאנחנו מדברים על היום, אז אנחנו מוצאים אצל איוב למשל, כן? ויהי היום. אוקיי? שם מדובר, שחז"ל אומרים, מדובר על יום הדין. הזוהר הקדוש גם כן משתמש ומסביר שהיום זה יום הדין. למעשה יום הדין שממשמש ובא, חז"ל כבר נקטו בלשונות רבים להביא אותנו אל התחושה הרגשית הנכונה של יום הדין. ולמעשה מי לא יתמלא חיל ורעדה? הנה יום הדין, ככה אנחנו אומרים בתפילה. שבו למעשה המשך התפילה שם בנתן לתוקף, בריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. ולכאורה היה נראה שאותם בני העלייה שמקורבים לקדוש ברוך הוא ובדרך כלל מגיע אליהם שפע מברכת השם, אין להם שום מקום לדאוג, כי בוודאי הם יזכו ליום הדין. אבל אנחנו רואים דבר מעניין מאוד, שנתבונן ונראה לאותם אנשים שהם נחשבים יראי השם, אנחנו רואים שזה לא כך. יש פסוק בתהילים שאומר, צדקתך כהראל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. אם אנחנו מסתכלים על הפסוק כפשוטו, אנחנו רואים שמדובר פה על הצדק האלוקי, שהוא מלמעלה ועד למטה, מכהראל עד תהום רבה, וכולם בבחינה של אדם ובהמה תושיע השם. אבל אין כוונת המקרא הזה לשתי הנהגות נפרדות. האחת לכאורה צדקתך כהרי אל, והשנייה משפטך תהום רבה. כלומר גם באותו אדם ובאותו עניין אנחנו רואים ששני הלשונות משמשות כאחת. מצד אחד צדקתך כהרי אל, ומאידך משפטיך תהום רבה. אנחנו מוצאים דוגמה כזו אצל מרים, אחות משה. אצל אחות משה, בספר במדבר פרק י"ב, אנחנו רואים את הפסוק שמדבר על מרים שנצטרעה. וכתוב עליה, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד האסף מרים. כלומר, באותה שעה, ששימשה מידת המשפט ומרים נענשת בעונש נורא של צרעת, שהגמרא על צרעת אומרת במסכת נדרים שמצורע חשוב כמת ולא עוד, הדבר הזה נעשה בפרהסיה גדולה לעיני כל ישראל. אבל באותו עונש עצמו מתקיים גם חלקו הראשון של הפסוק, צדקתך כראל, משום שמשה ואהרון וכל ישראל וארון הברית וכלי המשכן כולם ממתינים לשבעת ימים. זה אומנם היה שכרה, כך לפי חז"ל במדרש, על שהמתינה למשה כשהיה בתיבה, נכון? ומי שרוצה לראות יעיין במסכת סוטה דף ט. אך מה שנפרה לה שכרה דווקא בשעה שנענשה בעונש חמור הזה, זה משום שבמקום שמתקיים משפטו של הקדוש ברוך הוא מתקיים גם כן צדקתך כראל. כלומר למעשה כשאדם נמצא בשעת המשפט, כשאדם נשפט על מעשיו, יש לו מצד אחד צד המשפט, ומצד שני הקדוש ברוך הוא מקיים בו צדקתך כראל, נותן לו את הצדקה שמגיעה לו. אותו דבר אנחנו מוצאים בפסוק בצפניה. הנביא צפניה אומר, בקשו את השם כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו, בקשו צדק, בקשו ענבה, אולי תסתרו ותשימו לב ביום אף השם. חז"ל נדרשים לפסוק הזה במסכת יבמות, בדף ע"ח, והם אומרים, מה פירוש אולי תסתרו ביום אף השם? אומרים חז"ל, באשר משפטו שם פועלו. רש"י במקום מרגיש בקושי של הפסוק, והוא אומר, במקום שדנים את האדם, שם מזכירים פועל צדקותיו. והוא העניין של צדקתך כראל. כלומר, במקום שבו מתקיים משפטך תאום רבה, אז יש גם מקום לצדקתך כראל. עכשיו, אפילו אם האדם מרגיש שהוא מקורב לקדוש ברוך הוא, וההנהגה איתו היא בדרך כלל של צדקתך כראל, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו צדקה, עדיין שייך במצב הזה עצמו הנהגה של משפט, משפטך תאום רבה. משום ששתי ההנהגות הללו משמשות כאחת. הן הולכות יחדיו, מצד אחד צדקתך כראל, מצד שני משפטך תאום רבה. וכיוון כבר שאמר הפסוק בקהלת, שאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, הרי כל הנבראים כולם מוכרחים, יש להם צורך אמיתי מהותי לדאוג מיום הדין הקרב ולתקס עצה כיצד לזכות בו. כלומר, יום הדין הקרב הוא לא רק מן מעמד שבו אנחנו עומדים במשפט. אמנם אנחנו גם נמצאים במצב שבו נזכרים מעשינו, צדקותינו, מחשבותינו הטובות, אבל מאידך אנחנו נשפטים. אם ככה שנתבונן בסוף הפסוק, אנחנו מוצאים דרך לזכות ביום הדין. וודאי שכל בר דעת ירצה לזכות ביום הדין. ולכן מה שאמר הכתוב, אדם ובהמה תושיע השם, חז"ל במסכת חולין בדף ה כמדומני, הם מפרשים ואומרים, מה פירוש אדם ובהמה? איך אפשר להשוות אדם לבהמה באותו דין, באותו משפט? אלא הכוונה היא לאותם בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. במילים שלנו, נמשכים אחר התכונות הבהמיות שיש באדם. רש"י נכנס לעוד אופן של ביאור, ואומר, מה פירוש משימים עצמם כבהמה? דקעי רוח. כלומר, למעשה, בפירוש של רש"י, הוא, בתהילים, שמדבר על הפסוק, הוא אומר, משימים עצמם כבהמה בענבה. וזה מאוד מוזר. כן? זה מאוד מוזר, זה נשמע הפוך. כלומר, נראה שהפירוש הכתוב, על פי מה שאמרנו, שגם אם אדם זכה לכלול את עצמו בהנהגה של צדקתך כראל, עדיין הוא עלול להיות גם כן בכלל משפטך תאום רבה. משום שאין הדברים סותרים את זה אחד את השני. ורק אותם שמשימים עצמם כבהמה בענבה, והם דקעי רוח, כמו שמסביר רש"י, אותם תושיע השם. למה? משום שבהם אין משפט, אין מידת משפט משמשת בכלל. משום שברגע שהם כל כך ענבים, ומרגישים עצמם כבהמות, לפי פירוש רש"י, הרי ממילא הענבה שבהם גוברת על כל דבר ועניין. באופן הזה, אנחנו יכולים גם לפרש את הפסוק שאומר, אשר משפטו פעלו, נכון? ראינו בצפניה, בקשו צדק, בקשו ענבה, ואולי תסתרו ביום אף השם. כלומר, אף על פי שמשפטו של הקדוש ברוך הוא פועלו, משמשים יחד, כמו שראינו שחז"ל, בגמרא ביבמות אומרים משפטו שם פועלו, ממילא זה גם לאידך גיסא באשר פעלו. כלומר, פעמים שיש שם גם משפט, אבל בקשו ענווה, ועל ידי הענווה אולי תסתרו ביום אף השם ותנצלו מהמשפט לגמרי. רעיון דומה אנחנו מצאנו בגמרא במסכת סנהדרין. שם הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ב' אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, לעולם הווה קבל וקיים והווה ענב ותחיה, ככה מסביר רש"י. אמר רבי זעירא, אף אנא נמי תנינא, בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות נגרו. לכאורה, אתה רואה בית שיש לו אפלה, תפתח חלונות, שיכנס באור, נכון? אומר לך, אומרת הגמרא בשם רבי זעירא, לא. בשביל שתפתח חלונות כולם יראו את הנגע, את האפלה. ורש"י שם אומר, ונמצא שאפלתו היא ההצלה שלו.
שכל זמן שאין כהן רואה הוא אין מטמא בנגעים, כלומר מי יש בית מנוגה והוא אפל, כן? ובא הכהן לראות ויש חושך, הוא יראה את הנגע? הוא לא יראה. אז למעשה החושך הזה הוא ההצלה של הבית. כלומר חזל במשל הזה מגלים לנו דבר נפלא, יש נגע בבית, אבל כיוון שהבית אפל והכהן לא רואה, ואנחנו יודעים שתומת נגעים הכהן צריך לומר בפיו שהוא תמה, נכון? אז הכהן לא מתמה אותו, כי הוא לא רואה. אותו דבר אדם שהוא ענב, למרות שיש בו חטאים, מכל מקום לא משגיחים בהם, והוא לא נענש עליהם. כך הם בדיוק דברי הנביא, צפניה. אני אסביר מיד. בקשו ענבה, אולי תסתרו ביום אף השם, וזה ההסבר. שאף על פי שמצד הבנותיכם יש לכם להירא מן הדין, מכל מקום הענבה תהיה לכם למסתור מפני אף השם. כלומר, אדם צריך באופן טבעי להירא מהמשפט ולדאוג מיום הדין, אלא אם כן הוא ענב. אם אדם הוא באמת ענב, חטאיו לא נמדדים במשפט. עכשיו שאלה גדולה, איך זה יכול להיות? הרי ממילא אם הוא חטא, אנחנו יודעים שאין עבירה מחווה מצווה ואין מצווה מחווה עבירה. אז איך פה, לפי משמעות ראשי, או בהבנה של הפסוק של צוניה, בגמרא ביבמות, לכאורה אנחנו רואים שהענבה יש בה כוח כל כך גדול שהיא עומדת כנגד העוונות של האדם. אבל אם נרד לעומק ונבין מה פשוטה של ענבה, פשוטה של המילה ענבה זה אדם שיש בו שני היבטים. מצד המבט שלו כלפי שמיים הוא רואה את עצמו כאדם שאינו יכול לחטוא משום גודל יראתו את הקדוש ברוך הוא, ומצד בני האדם מי הוא שיפגע בהם. וגם כשפוגעים בו, אז כמו שכבר אמר רבנו הרב קוק זצ"ל, שהנעלבים ואינם עולבים על פי הגמרא, כן? שומעים חרפתם ואינם משיבים, זו מדרגה גבוהה מאוד. כלומר אדם ענב במדרגה הזו כמעט ואינו חוטא. עליו אולי נאמר שהקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השערה. כלומר אצלו באים כבר לעניינים שנבחנים אצל הקדוש ברוך הוא בחוט השערה, חז"ל מגדירים את זה כהרהורי מחשבה. כלומר כל השאר אין בו מתום של פגעים, כולו נקי, טהור ושלם. במה הוא כן חוטא? לא הבנתי. בגלל שהוא לא חוטא בהם, הוא לא חוטא בהם במעשה, ולפעמים כן הוא חוטא בהם בהרהור, אבל זה הקדוש ברוך הוא דן אותם. למה לא? הענבה, לא שהענבה מכסה, כן, נכון, היא בולמת את האפשרות לחטוא. לכן הנביא צפניה אומר, בקשו ענבה, אולי תסתרו ביום השם. כלומר, כשאנחנו נתבונן בדבר, עכשיו בוא נפתח קצת את השאלות. עד כאן זאת הייתה ההקדמה. אבל כשאנחנו מתבוננים בדברים, אנחנו נמצא שיש כאן קושי גדול בעצה הזו. נכון? משום שדרך העבודה לאדם והעצה לנצל מן היצר היא על ידי הפוך מהענבה. שכתוב בפסוק, ויגבל ליבו בדרכי השם. כלומר, ברגע שיש שאיפה לגדלות בדרכי השם, בכך הוא מחדיר לעצמו כוחות בלתי מוגבלים לפעול פעולות שבדרך כלל הם למעלה מכוח השגתו וכוח אנושיותו. ככה רמב"ן, שמפרש על התורה, על הפסוק בספר שמות, פרק למדה, פסוק חף א', אומר הפסוק, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. זו הגדרה מאוד מוזרה, אשר נשאו ליבו. אומר הרמב"ן שלא היה בהם שלמד את המלאכות האלה ממלמד. במצרים היו עבדים, לא עשו קורסים או חוגים לצורפות, לרקמה, או מי שיאמן בהם ידיו כלל. אז מה זה אשר נשאו ליבו? אומר הרמב"ן, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. ויגבל ליבו בדרכי השם, לבוא לפני משה לאמור לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. כלומר, מתוך זה שכביכול יש פה מידה של גאווה, אני יכול, אני יודע, מה שתגיד אני עושה. כלומר, לפי זה, מבואר שכל אלו שקרבו אל המלאכה לחשוב מחשבות, לעשות, כמו שאומר הפסוק, בזהב, בכסף, בנחושת, כל שאר המלאכות שהיו אומנות במלאכת המשכן, היו אנשים שהיו בהגדרה של חז"ל הדיוטות במלאכה, אפילו לא שוליה, ולא ידעו כלום. אלא על ידי נשיאת הלב, כן? אשר נשאו ליבו, ויגבל ליבו בדרכי השם, היה בהם עוז, כוח, לקבל על עצמם לעשות את כל מה שצריך, ואנחנו רואים באמת שהם עשו והצליחו. עד כדי כך שמשה מברך אותם. כלומר, מצד אחד, אדם צריך להשתלם במידת הענווה. מצד שני, הוא צריך להגיע ויגבל ליבו בדרכי השם. ואם אנחנו נלך מצד האמת, שני הכוחות הללו הם סותרים זה, סליחה, לכאורה הם סותרים זה את זה, אבל זה לא נכון. אדם יכול להיות בו בזמן בית אפל, כלומר ענב במידה שאין גדולה ממנה, ועם זאת להיות ויגבל ליבו בדרכי השם, כלומר להאמין בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ועל ידי כך באמת הוא מגלה וממצא את הכוחות הללו. תראו, נכון, זה לא פשוט, וזו עבודה קשה שבמקדש לעבוד עם שני הכוחות הללו יחד, באופן שלא תהיה סתירה ביניהם, משום שבדרך כלל אנחנו רואים שזה עלול לסתור. שאדם שמגביה ליבו בדרכי השם, אז אנחנו יודעים שכל מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו, והוא עלול לפעול בדרכי הגאווה. אז זו עבודה קשה, אבל הדבר מוטל על כל אחד ואחד מאיתנו להגיע לכך. ועל ידי הפטנט הזה, הדרך הזו, נזכה בזכות כפולה לקראת יום הדין. משום שעל ידי ויגבל ליבו בדרכי השם, נוכל לעשות כל מה שצריך, אפילו מעבר לכוחות האנוש הרגילים שלנו. כי אנחנו נגלה את הכוחות הצפונים בנו. מאידך, על ידי שנהיה כבית אפל, אז עוונותינו לכאורה, לא יראו לפניו יתברך, כמו כהן שלא יכול לטמא ולא נפתח חלום. כלומר, אנחנו רואים שיש צורך גדול מאוד לאדם לדעת את נגעי נפשו. מצד שני, הוא צריך לעבוד על השורש שמביא את האדם לכל החטאים כולם. חז"ל אומרים את זה הרבה פעמים בהרבה מקומות, גם רבנו מקומן המערים מביא את זה בהרבה מקומות, האדמור זצ"ל היה אומר את זה הרבה פעמים, ששורש כל החטאים הוא מה? גאווה. טוב, גאווה. כאשר האדם חושב אני ואפסי עוד, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, כמדומני פרק י' א', י' א' שם, שהם אומרים אין אלוקים, הוא לא רואה, ולכן אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. כלומר, השורש של הכל הוא ענווה. והפך הענווה, הגאווה. והפך הגאווה הוא ענווה. לכן, בקשו ענווה, אולי תסתרו מפני אף השם. זו העצה אחת. העצה הנוספת, לזכות ביום הדין, אנחנו למדנו מדברי חז"ל. המשנה באבות, פרק א', משנה ו', אומרת דבר מאוד מעניין, מוכר מאוד מאוד. משנה אומרת שם, והבדן את כל האדם לכף זכות. הגמרא במסכת שבת, דף קכף זין כמדומני, אומרת, תנו רבנן, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. כלומר, אנחנו מוצאים פה בדברי חז"ל משוואה מעניינת מאוד. חז"ל שמדברים במסכת שבת ומסבירים את המשנה באבות שאומרת והווה דן את כל האדם לכף זכות, היא לא מתנה את זה בעוונותיו של האדם. כדי שנבין את הדברים, ניתן דוגמה עם שמות. אומרים לראובן, תדון את שמעון לחב זכות. והגמרא אומרת, שאם תדון אתה ראובן את שמעון לחב זכות, ידונו גם אותך ראובן לזכות למרות כל מה שיש בך. כלומר, אנחנו מוצאים פה עצה איך למלט את נפשנו מהמשפט הנורא של יום הדין. אם אנחנו נעמיק במחשבתנו, בתוכנו, במידה הזו, ונדון כל אדם לחב זכות, אז בוודאי שבאופן ישיר כמשתמע מכך, הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לחב זכות. נכון? כך משמע מהמשנה ומהגמרה. והדבר הזה גם לא מובן. לכאורה, לא מובן כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא דן את ראובן בסיפור שלנו לחב זכות. באמת, בסדר. אדם בוא נאמר ככה, בשלמה האדם שייך שידון את חברו לחב זכות מחמת ספק, בסדר. הוא מסופק. האם הוא ראה נכון, האם הוא הבין נכון. אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש ספק? אם הוא לא בסדר, אז הוא לא בסדר. אז איך זה שהגמרא מסבירה שזה באופן ישיר? ואני יודע, וצריך פה להדגיש, שבתפילות ראש השנה ויום כיפור, יש מצבים מאוד מאוד עדינים אצל המתפללים, שהמעבר בין ללמד לחב זכות לבין ללמד כף חובה, זה כחוט השערה. כאשר שליח הציבור לפי פלוני אלמוני קצת מושך, או הוא קצת מקצר, כבר דנים אותו. וצריך לדעת, שנדון אותו לחב זכות, ידון אותך לחב זכות. כלומר, אנחנו צריכים להסביר איך זה לכאורה, אני מבין אצל האדם, אבל למה הקדוש ברוך הוא דן לחב זכות? אצלו אין ספקות? כדי להבין את זה, אנחנו נחזור לפסוק שאמרנו. סליחה. הפסוק בקהלת אומר, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, נראה שאין הפירוש שגם הצדיק חוטא ופועל רע. כך לפחות משמע מפשוטו של פסוק. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כך לא הפסוק. לא הפירוש. אלא שבטוב שהוא עושה מי? הצדיק לא ימלט שלא יהיה בו מעט חיסרון. כלומר, בעבודה של הצדיקים, מה שמדובר בפסוק, יש בו איזו פנייה רעה, או גרעון במעשה, או תוספת שלא נרצית. צריך להיים בפירוש של האלשך שהוא כותב על הפסוק הזה דברים נפלאים. כן, יש בו משהו. כל צדיק וצדיק במדרגה שלו, כן? כי אין צדיק, אין אדם, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. ולכאורה אדם פשוט, נכון, עושה לפעמים דברים יותר מצדיקים. יש תורה יפה של האדמו"ר מסלונים בספר נתיבות שלום על פרשת ניצבים, כמדומני זו התורה הראשונה שלו. והוא כותב שם שיש סוגים שונים של סליחה. אבל הוא כותב, המאמר הוא ארוך, אני לא אגיד את כולו, אבל בעיקר לשאלה ששאלת, האדם הפשוט, הוא אומר שהסליחה של האדם הפשוט, באמת שלא יודע, הסליחה שלו לפני קודשא בריך הוא, היא בדיוק כמו שאדם מפייס את חברו. שלום, אני מבקש סליחה, אני אשתדל שנה הבאה שלא יהיה יותר, ונסלח לו. ובכלל המצווה הזו אנחנו חוזרים לעניין, לדון את חברו לחב זכות, נכלל גם חיוב לדון את המעשה הטוב שמעורב בו מעט מן הרע. גם את זה לדון לחב זכות. כלומר, לייחס את עיקר המעשה לכוונה הטובה, ולדון שהכוונה לקיים את רצון השם היא השורש של המעשה ההוא. לכן עכשיו נבין גם מה שאמרנו מקודם. אדם שבאופן כללי יש בו מידת ענווה, והוא אדם ובהמה, כן? כמו שפירש רש"י, ששם עצמו כבהמה בענווה שלו. אז גם הדברים שהם לא בסדר, הם באופן שהם באמת בסדר. אלא הפניות שיש בהם, אותם צריך לדון לחב זכות גם כן. והאופן הזה של חב זכות זה לא מחמת ספק. כמו שחזל אומרים, ראית תלמיד חכם, כן? חוטא, אל תערר אחריו שבטח עשה תשובה, בטח! והוא שייר גם אצל הקודש בוק. משום שכיוון שהאדם זכה לדון את חברו לחב זכות, בכלל הזה לדון את המעשים שהיה מקום לתלות אותם ברע, ולמרות זאת, ולמרות שיש בהם פגם, כן? לייחס אותם לגורם החיובי, לגורם הטוב, שמלומר שהוא עשה אלה מתוך כוונה טובה, לעשות את רצון השם. אז גם הקדוש ברוך הוא ידון את מעשיו שלו אותו דבר, שגם מעשיו יחשבו על שם הגורם הטוב והכוונה הטובה אשר בהם עם כל הפגם. ואנחנו יודעים שרבו חזר ואמרו שאפילו רשעים שבישראל מלאים מצוות כרימון. מה הכוונה? לא בהכרח שהם קיימו את כל המצוות. ודאי, ככה ידעים היו נקראים רשעים. אבל כשהם עושים מצווה, הם עושים אותה בהתלהבות. וכשהם חוטאים, אז אחרי החטא הם מצטערים על זה מתישהו. כלומר, בחטא יש פגם. החטא עצמו נפגם בכוונה הטובה של החרטה. ולכן חז"ל אומרים שגם רשעים בישראל מלאים מצוות כרימון. מצד זה שאם הם מלמדים זכות, אז רואים אצלם את הפגם בצד השלילי ולא בצד החיובי. וזה מה שאמרו חז"ל בגמרא במסכת שבת. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף ל"ב, כמדומני, אומרת הגמרא, אלו הן הפרקליטין של האדם. בואו נראה. תשובה ומעשים טובים. וממשיכה הגמרא ואומרת דבר מדהים. ואפילו 999 מלמדים עליו חובה. ואחד מלמד עליו זכות ניצול, וזה בדיוק מסביר את הפסוק, אם יש עליו מלאך מליץ אחד, מיני אלף, להגיד לאדם יושרו, ויכוננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר. זה כך אומר איוב, וכך אנחנו אומרים בסדר הכפרות. נכון? כלומר רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, שאמר את הדבר הזה, הוא אומר אפילו 999 באותו דיון. יש מלאכים חובה, ואחד זכות הוא ניצול. הרי כתוב בפסוק, מליץ אחד מני אלף, נכון? מתוך אלף. ורש"י במקום אומר, באותו מלאך שמליץ עליו זכות, הוא עצמו מעיד עליו חובה, ניצול ואחד של זכות. שנאמר, מליץ אחד מני אלף. כלומר, בהמלצה של מלאך, אין אלא אחת מאלף להגיד יושרו, והוא ניצול. או, לכן, כדי להסביר איך זה יכול להיות, אנחנו רואים שהזכירו פה שני אופנים. כשמלאך אחד מליץ לזכות ו-999 אחרים חובה, והאופן השני, אותו מלאך עצמו, כשאחד מאלף ממנו הוא לזכות. כלומר, בתוך הקטגוריה שאחד מני אלף, אלפית, כן? לזכות, והם הדבורים שאמורים כאן. כלומר, באותו מעשה עצמו שממנו נברא המלאך, יהיה צדדים לרע, אבל יש שם משהו על פית שזכות נדון לכף זכות של אחד מני אלף, אחד מתוך בעלפית הזו. משום שעל ידי הצד של הטובה שבמעשה, הוא ייפדה מרדת שחר. והמעשה עצמו יהיה כופר לנפשו. כלומר, עוד עצה. אנחנו נמצאים מספר ימים לפני ראש השנה. יום מדהים. אז אם כך בימים הללו, אנחנו צריכים להתרגל לדון את כל האדם לחב זכות בכל עניין ודבר. כמו שהגמרא אמרנו בשבת, כמו שפירש רש"י, דן את חברו לחב זכות בכלל הבאת שלום. ומתוך זה שהוא מכריע אותו לזכות, ואומר, הוא לא חטא לי בזאת, הוא אנוס היה, הוא מתכוון לטוב, יש שלום ביניהם. כלומר, על ידי זה שהוא מתאמץ לדון את חברו לחב זכות, מתאמצים גם להשכין שלום ביניהם. וכשיש שלום בין בני האדם, אנחנו יודעים שיש ברכת השכינה. כי הזוהר הקדוש אומר שהשכינה מקומה בכלים שלמים ולא בכלים שבורים. וכאן אנחנו יכולים לבאר את מה שחז"ל אומרים במסכת ראש השנה, דף י"ז. אומרת המשנה, הגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ומאיכן המקור? במיכה הנביא. מיכה הנביא בפרק ז' אומר, נושא אבון ועובר על פשע. למי? למי נושא אבון? למי שעובר על פשע? כלומר, הקדוש ברוך הוא נושא אבון ועובר על פשע. למי הוא נושא אבון? למי שלא עבר אבון? נכון? הוא חייב לנסות להיות נושא אבון למי שעבר על פשע. ראשי במקום, בגמרא, בראש השנה, אומר מה פירוש נושא אבון ועובר על פשע? מדובר על האדם. מי שמעביר על מידותיו, שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו, אין מידת הדין מדקדקת אחריו, אלא מניחתו והולכת. כלומר, יש פה מקום לבאר את זה, שזה לא, שהאדם הזה לא מדקדק על האנשים שמצערים אותו, כלומר, הוא לא פונה לצד הרע שבמעשים, אלא תולה את הדבר בטוב, כן, כמו שראינו בשבת, במסכת שבת ורשי שם, משום שהוא מניח את חלק הרע מלדקדק אחריו. הוא מייחס לכל אדם רק את הטוב שבמעשה, אפילו ממועט. עד במידה שאדם מודד, מודדים לא. כי כך דרכם של דיני שמיים, זו השאלה איך זה יכול להיות. כך קבע הקדוש ברוך הוא בבריאה. כשם שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, שנהיה דבקים במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום? מה הוא חנון, אף אתה חנון? כלומר, מידת הדין מדגדקת עם האדם באותו אופן שהוא מדגדק עם בני אדם. אם אדם מעביר על מידותיו, מידת הדין על פי גזרה של הקדוש ברוך הוא מתנהגת איתו אותו דבר. לכן, העצה הנוספת, שנתאמץ להעביר על המידות שלנו. בתחזית שככל שמתקרב החג והקניות והסידורים, אז יש יותר ויותר סיכויים לעבור על מידותינו בכיוון הלא טוב. אז נתאמץ להעביר על המידות. ואז הקדוש ברוך הוא ינהג עמנו באותה מידה. כי זה החוק. זה הכלל שנקבע בעולם על ידי הקדוש ברוך הוא. עוד עצה. חז"ל במסכת שבת בדף אחר, קופנו א', אני חושב, על הפסוק שנאמר בדברים פרק י"ג, כתוב הפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך. אומרת הגמרא, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמים עליו מן השמיים. יש פירוש יפה של האור החיים על הפסוק הזה, אני אביא אותו ממש ואני אתמצת אותו כמה שאני זוכר, שכזמן שאדם יש לו גדר טבעי אכזרי, ככה הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו. משום שהקדוש ברוך הוא מרחם על רחמנים. ואנחנו יודעים שבתפילה שלנו, היסוד כל התפילה שלנו, זה לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים ראש השנה, רחמנו כרחם אבד בני. המדרש רבה, ספר דברים, אומר בשם רבי יוחנן, שעשרה לשונות נקראים תפילה. ומכולם לא התפלל משה אלא בלשון תחנונים, שאנחנו יודעים פרשת ויתחנן. אמר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לבריאה כלום אצל בורא. שהרי משה רבם של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים. כלומר, התחנון, המילה ויתחנן, הרחמים, הוא יסוד ושורש של כל התפילות. אנחנו רואים שבאמת בסיום תפילת מוסף של הימים הנוראים, יש תפילה שאנחנו אומרים, ותראה לפניך הקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלם. נכון? למה זה? כי אך ורק על פי מידת הרחמים יש לאדם תקווה, שאם הוא יעתיר בקדוש ברוך הוא בתפילה ובתחנונים, ובקשתו יכולה להתקבל. אבל צריך לדעת שיוד ויסוד כל התפילה הוא מידת הרחמים של מלך מלא רחמים. אנחנו לא יכולים לבוא אליו בלי שבנו יש רחמים. לכן מה שאמרה הגמרא בשבת קופנון א', שכל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. איפה? לא, זה לא נאמר. הגמרא לא אומרת את זה. לא. הגמרא אומרת שכל המרחם על הבריות ברחמים עלה מן השמיים, אבל אחר כן, ואחר כך המשנה, הגמרא, סליחה, נכון. כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עלה מן השמיים. זה לא כל כך ברור. דרך אנחנו נראה. בסדר? כי אנחנו היינו יכולים לומר שכל המרחם על הבריות, הכוונה היא על בני אדם. והגמרא, כשהיא מרחיבה ואומרת לכל שאינו מרחם על הבריות, הכוונה היא לבריות כולם. זה בדיוק אותו סיפור שהיה אצל רבנו הקדוש עם מעשה העגל, אתה זוכר? שהוא היה בער שאמר לו לכך נוצרת ועבר איסורים. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מן האדם זה שיהיה מרחם על הבריות, לאו דווקא על בני האדם, אלא כל בריאה ובריאה שהוא ברא בעולם. ולכן כשאנחנו מבקשים בתפילה רחמנו כרחם אב על בנים, זה משום שאין גבול לגודל מידת הרחמים שיש לאב על בנו. אנחנו מוצאים את זה אצל דוד ואבשלום בנו, שלמרות שאבשלום מורד בו ורודף אחריו להורגו, והוא מקלקל עם פילגשיו לעיני כל ישראל, בכל זאת שדוד שומע שאבשלום נהרג במרד, כן? אז הפסוק בשמואל ב' פרק י"ט אומר, וירגז המלך ויעל עליית השער ויפק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני, בני. רש"י שם אומר על הפסוק הזה, הוא אומר את זה במסכת סוטה בדף יוד, הוא אומר שהתפלל עליו והזכיר 8 פעמים בני, 7 להעלותו משבע מדורי גיהנום, ואחד להביאו לעולם הבא. תראה עד כמה הוא התאמץ בשביל בנו שבא להורגו. כי אין שיעור ואין ארוך לרחמים שטבועים בלב אב על הבן. עד שדוד המלך קורא בבכי על בנו שמרד בו, מי ייתן מותי אני תחתיך. אנחנו כשעומדים בראש השנה, בפני הקדוש ברוך הוא, צריכים להביא בחשבון שככל שאנחנו נבוא, כשבידם מלאך אחד מליץ מני אלף, אפילו אלפית, אנחנו ננצל. אנחנו צריכים שתהיה בנו מידת ענווה, אפילו אחת מני אלף, אבל שתהיה ודאית, שיהיה בנו כוח לרחם על הבריות כולם, ודאי וודאי על הקרובים לנו, על אנשי ביתנו, על אנשי בית הכנסת, על היושבים לידינו, להיות כאלו שליבם פתוח לקבל כל יהודי באשר הוא, ולחפש את הצד החיובי שבו גם כשהמעשה נראה נורא. אז הקדוש ברוך הוא מפעיל את אותה אקסיומה שהוא קבע: מה הוא רחום? אף אני רחום. מה הוא חנון? אף אני חנון. ונסיים באמרה יפה שאמר רבי אלכסנדר סנדר, שהוא היה אביו של המהרים מקומרנו, זכר צדיקים לברכה, היא רצון שזכותם תגן עלינו. הוא אמר שבידוע אין אדם שמגיע לראש השנה והוא כולו מוכן לעמוד בדין. הרי אם אדם מגיע לראש השנה וכל אדם יודע מרת נפשו, הרי ממילא הוא יעמוד וליבו לא יהיה איתו. ואם הוא אדם אמיתי, יהיה לו קשה מאוד גם להתפלל ולכוון, כי מרוב הצער והכאב, יום טוב שלו הוא כבר לא יום טוב. אז הוא אומר, שימו לב רבותיי, פרשיות ניצבים, וילך וניצבים, תמיד יהיו לפני ראש השנה. ולמה? כי התורה באה לומר לאדם, כתוב בתורה, אתם ניצבים היום. ואמרנו שהיום הזה הוא יום הדין, ראש השנה, לפני השם אלוהיכם. הוא אמר, אדם שמגיע לראש השנה ועדיין לא הספיק לנקות את נגעי ביתו, שיעצור, שיפסיק להרהר בדברים המקשים עליו, בדברים המכבידים עליו, ויגיד היום, היום קיבלתי עליי מחדש עול מלכות שמיים ותורה ומצוות, נקודה, מחדש, היום. ובכוח זה יתפלל בשמחה ויקבל על עצמו שבהמשך השנה יתקן מה שצריך, אבל שלא ישקע במראה שחורה בראש השנה, כי אז ממילא יצא שכרו בהפסדו. לכן יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בכם רחמים וריחמכם, אתם ובני ביתכם וכל הקרובים לכם, כל הקשורים אליכם, ושתגיעו לבית הכנסת בראש השנה תברכו איש את רעהו בברכה כתיבה וחתימה טובה במאור פנים, לא לריב על מחזורים ולא על כיסאות ולא על כיבודים, אלא להיות כולם אוהבי איש את רעהו, לוותר, להיות ענבים, ולדעת שאפילו על פית של מעשה טוב כבר אדם ניצול במידה ויש בו ענווה. שתזכו לחיים טובים, ארוכים, בריאים, בשפע טוב, ותכתבו ותחתמו לאלתר בספרם של צדיקים, אמן ואמן.